שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים, בהלכות כלאיים, בפרק השישי ובו 16 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הזורע ירק או תבואה בכרם, או המקיימו עד שאוסיף ב-200, כלומר ראה כלאיים בכרם וגדלו בחצי אחוז מזמן שראה, הרי זה מקדש מן הגפנים שסביבותיו 16 אמה לכל רוח, כ-8 מטר לכל צד, עגולות ולא מרובעות. ורואים כל העיגול שרוחבו 2.30 אמה, כאילו כולו מלא ירק, וכל גפן שתהיה בתוך כל עיגול זה, נתקדש עם הירק, וכל שחוץ לעיגול אינן מתקדשות. הלכה ב' במה דברים אמורים? בשעיה בין שפת העיגול הזה ובין שורות הגפנים שחוצה לו יתר על 400, אבל אם היה ביניהן 400 מצומצמות או פחות, רואין העיגול כאילו הגיע לשורה הסמוכה לו, וכאילו רוחב העיגול 40 אמה, במקרה שהשורות רחוקות 400 בדיוק מהעיגול, הרי שיש להוסיף 400 לכל צעד על גבי העיגול שכותרו 32 אמה, ונמצא שכותר העיגול המורחב 40 אמה. ורואין, כל גפן שטיפול בתוך עיגול זה של 40 אמה, הרי מתקדשת. הלכה ג' במה דברים אמורים? בזורע או מקיים בתוך הכרם, שנראה ערבוב ולכן נאסר שטח גדול מהכרם. אבל הזורע חוצה לכרם ושמח לו, כלומר זרע בסמיכות לכרם, ולא יחיק כשיעור הנדרש שהוא 400, הרי זה מקדש שתי שורות של גפנים הסמוכות לזרע באורך כל הזרע, ויתר 400 חוץ לזרע. כלומר, מתוך שתי השורות הסמוכות לזרע, נאסרו כל הגפנים הנטועות במקביל לזרע, וכן הגפנים הנטועות מעבר לזרע 400 מכל צד, ומתקדש מן הזרע רוחב 400 באורך כל השורה של כרם, כלומר, רצועה שרוחבה 400 במקביל לשורת גפנים, ואם שורות הגפנים קצרות מהזרע, אסרו גם את הזרוע 400 מעבר לגפנים מכל צד, ואם זרע בצד גפן יחידית, גפן בודדה, או מספר גפנים שאין דין כרם, אינו מקדש מן הזרע אלא 6 ספחים לכל רוח, לכל צד מצדדי הגפן. הלכה דלת, ילדה פחות מטפח, גפן שיש לה גזע נמוך מטפח וממנו יוצאים זמורות שעליהן גדלים הגפנים, אינה מקדשת את הזרעים, שאינה נחשבת גפן, במה דברים אמורים? בשתיים כנגד שתיים ואחת יוצאה זנב. כלומר גפנים הנטועות בצורה כזו נחשבות כרם קטן. אמנם לעניין הדין כאן אין להן דין כרם שמקדש. אבל אם היה כל הכרם כן, הרי זה מקדש. הלכה ה' שתי גינות זו על גבי זו וביניהם כן מדרגה, טרסה, התחתונה עשויה כרם, זורע את העליונה עד שהוא מגיע להעביר 10 צפחים קרוב לכרם. כלומר, רשאי לזרוע את העליונה עד הקצה ולהמשיך את הזריעה גם במדרון היורד אל הכרם, עד למרחק של 10 צפחים מראש הגפנים. שהעביר 10 צפחים סמוך לכרם או לגפן יחידית, אסור לזרוע בו זרעים. ואם הייתה העליונה עשויה כרם, הרי זה זורע את התחתונה עד שהוא מגיע למטה מ3 צפחים מעיקר הגפנים. מגזע הגפנים. הלכה וב, מי שהייתה שדה וזרועה ירק או תבועה ונמלח ליטה בגפנים, הופך את הזרעים במחרשה, וצריך להמתין עד שהזרעים יתליעו או יתחילו לצמוח, ואחר כך נוטע, ולא ייטה ואחר כך יהפוך. הייתה נטועה גפנים ונמלח לזרועה הזרעים, משרש את הגפנים או קרן עם השורש, ואחר כך זורע את הזרעים. ואם רצה לקוץ את הגפנים עד שלא יישאר מהן אלא פחות מטפח סמוך לארץ, הרי זה מותר לזרוע ואחר כך יחזור וישרש את הנשאר בארץ מן הגפנים. הלכה הזין, המבריך את הגפן בארץ, כלומר מקופף ענף ממנה וטומנו באדמה על מנת שיצמח ממקום אחר, אפילו הבריחה בתוך הדלעת שיבשה ונעשת כסילון, צינור, או בתוך סילון של חרס, אם היה אפר על גבה 3 צפחים או יותר, הרי זה מותר לזרוע על גבה, ואם היה על גבה פחות מזה, אסור לזרוע על גבה, מכיוון שבעומק זה שורשי הזרע מגיעים עד ענף הגפן, ומותר לזרוע בצידה, לפי שהשורשים יורדים כלפי מטה ואינם מגיעים לגפן. הלכה אחת, הבריחה בסלע, אף על פי שאין עפר על גבה אלא שלוש אצבעות, מותר להביא זרע עליה, שהסלע קשה והשורשים אינם חודרים אותו, אמנם יצריכו שלוש אצבעות עפר על גבי הסלע משום מרית עין. במה דברים אמורים שמותר לזרוע על גבי ההברחה? בשאין עיקר הגפן, נראה שיבריך את הגפן כולה בתוך האדמה וכיסה אותה לגמרי על מנת שתצמח במקום אחר. אבל אם היה עיקרה נראה, צריך להרחיק שישה טפחים לכל רוח ואחר כך יזרע, כמו שמרחיק מכל גפן יחידית שלא הוברכה. כלומר, אם יבריך רק את זמורות הגפן וישאיר את הגזע גלוי מעל האדמה, צריך להרחיק מן הגזע, כמו שהתבאר לקמן בפרק השביעי הלכה א'. הלכה ת', המבריך שלוש גפנים ועיקריהן נראין, שיבריך רק את הזמורות, אם יש ביניהן מארבע אמות ועד שמונה, מרחק שמקובל להרחיק בין גפן לגפן כשנוטעים כרם, הרי אלו מצטרפות לשאר גפנים העומדות, וכאילו לא יבריכן, דינן ככל שורת גפנים שמצטרפת ליצירת כרם, ואם לאו, אינן מצטרפות, אם יש ביניהן פחות מארבע אמות או יותר משמונה, דינן כגפנים בודדות שמרחיק מהן שישה ספחים בלבד. הלכה י' היו פחות משלוש אינן מצטרפות, אלא מרחיק מהן שישה ספחים לכל רוח וזורע. כלומר, אם היו רק שתי גפנים מוברכות, אינן מצטרפות לגפן רגילה לעניין יצירת שורה, שגפנים מוברכות נחשבות כגפנים להצטרף לכרם, רק כאשר יוצרות שורה בעצמן כבתחילת הלכה הקודמת. הלכה י"א, כל הזורע תחת השריגים, זבורות דקות והעלים היוצאים מן הגפן, הרי זה קידש, ואף על פי שהזרע רחוק מעיקר הגפן כמה אמות. הלכה י"ב, עדלה את הגפן על מקצת אפיפיירות, אפיפיירות הם קנים וכיוצא בהם שעשה מהם כן מסגרת או סבכה, פרגולה, המכונה אריס, כדי להסמיך עליה את זמורות הגפן, וכאן מדובר שהניח את הגפן על חלק מהשטח של האפיפיירות. לא יזרע תחת מותר האפיפיירות, ואף על פי שאין עליהן לא שריגים ולא עלים. כלומר, אין לזרוע תחת המשך האפיפיירות, אפילו במקום שאין שם זמורות, מכיוון שעשויים לצורך התפשטות הגפן על כולם. ואם זרע, הועיל ון הזרע תחת שכח הגפן, הרי זה מותר באכילה, אך צריך לעקור הזרע שהרי נזרע באיסור. וכן אם ידלה הגפן על מקצת בדי אילן, ענפי אילן שאינו עושה פירות, כגון הארז והברוש, אבל אם ידלה על מקצת אילן מאכל, הרי זה מותר לזרוע תחת מותר בדי אילן שלא נמשכו עליהם שריגי הגפן, שאין אדם מבטל אילן מאכל ועושה אותו אפיפיירות לגפן. ואם נמשכו השרגים אחר שזרע ושכחו על הזרע, הרי זה מחזירם למקום אחר, ולא נאסרו, כיוון שזרע בהתר. הלכה י"ג, הזורע תחת מותר אפיפיירות או תחת מותר אילן שאינו עושה פירות, ונמשכו שרגי הגפן ושכחו על הזרע, הרי זה אסור לקיימו או להחזיר השרגים, אלא כיצד עושה? עוקר הזרע. הלכה י"ד, קנים היוצאים מן האריס, חס עליהן לפוסקן כדי שלא ישחית האפיפיירות, הרי זה מותר לזרוע תחתיהן. כלומר, קנים שנועדו לתמוך בסבכה שעליה משוחח את הגפן, ונמנע מלחתוך אותה מחשש שיפגע בקנים שמהם עשויה הסבכה, ולא מתוך כוונה שהגפן תתפשט עליהם, מותר לזרוע תחתיהן. ואם הסיין כדי שיהלכו עליהן השרגים והעלים היוצאים, הרי זה אסור לזרוע תחתיהן. הלכת הדבב, פרח, ענף צעיר מלבלב, היוצא מן האריס או מן הדלית, הצומח מעבר לגבולות האריס או הדלית ותלוי באוויר, רואין אותו כאילו משקולת תלויה בו עד לארץ, ואסור לזרוע תחתיו. וכן המותח זמורה מאילן לאילן, אסור לזרוע תחתיה. הלכת את זין, אומר הרמב״ם, קשר חבל או גמי בזמורה, וקשר הראש האחר באילן, הרי זה מותר לזרוע תחת החבל, ואם התח חבל זה כדי שילכו עליו השרגים והעלים, הרי זה כפיף ירות, ואסור לזרוע תחתיו. עד כאן מה שהוא עמי ברמב״ם בספר זרעים הלכות כלאיים בפרק השישי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם עמי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים הלכות כלאיים בפרק השביעי ובו 25 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הבא לזרוע בצד הכרם, מרחיק ממנו 400 מעיקרי הגפנים וזורע, ואם גפן יחידית היא, מרחיק ממנה 6 טפחים וזורע. שיעורים אלו נקראים עבודת הכרם או עבודת הגפן, שכרם זקוק ל-400 סביבו לצורך עבודתו, כגון למעבר של שברים חורשים, ולגפן יחידה מספיק 6 טפחים לצורך עבודתה. הייתה שורה אחת של גפנים זו בצד זו, אפילו אין 100, אין זה כרם, אלא כגפן יחידית, הוא מרחיק מן השורה 6 טפחים וזורע. היו 2 שורות, הרי אלו כרם, וצריך להרחיק 400 מכל צד, ואחר כך יזרע. הלכה ב' וכמה יהיה בכל שורה 3 גפנים או יותר? במה דברים אמורים? בשהיה בין כל גפן וגפן מ-400 ועד 800, אבל אם היה בין 2 השורות 800 חוץ ממקום הגפנים עצמן, הרי אלו כמובדלות זו מזו ואינן כרם אחד ואינו מרחיק אלא 6 ספחים מכל שורה. וכן אם היה ביניהן פחות מ-4, הרי אלו כגפן אחת, שאין להן תנאי גידול ראויים לצמוח זו בצד זו, ומרחיק 6 ספחים לכל רוח. הלכה ג' היו 3 שורות, אף על פי שיש ביניהן פחות מ-4, הרי אלו כרם, ורואין את האמצעית כאילו אינה. כלומר, 2 השורות החיצוניות שיש ביניהן פחות מ-800 נחשבות יחד כרם, מבלי להתחשב בשורה האמצעית שמפרידה ביניהם, מכיוון ששורה זו לא קיבלה מקום ראוי לצורך גידולה וסופה להעקר. וכן, אם היו 3 שורות ובין כל שורה ושורה 800 או יותר, הרי זה זורע בין השורות. הלכה ד', לפיכך הנוטע את כרמו מתחילה והרחיק בין כל שורה ושורה 800, מותר להביא זרע בתוכו וירחיק מכל שורה 6 טפחים בלבד, כשיעור ההרחקה מגפנים בודדות שאינן כרם. אבל אם זרע חוצה לו, צריך להרחיק משורה החיצונה 400 כשאר הכרמים, מכיוון שהאדם העומד מבחוץ אינו מבחין במרחק בין השורות, ונראה לו כאילו הן נטועות כראוי, ואין דין בין שורות של זה הכרם כחרם שחרב מאמצעו, שיש בו דיני החכה מחמירים כדלקמן הלכה י' א', שהרי מתחילה נטען מרוחקין, ומעולם לא היה להן דין כרם. הלכה ה', הייתה בשדה זו שורה אחת של גפנים, ובשדה חברו שורה שנייה כנגדה קרובה לה, אף על פי שמפסיק ביניהן דרך היחיד או דרך לרבים, או גדר שהוא נמוך מ-10 טפחים, הרי לו מצטרפות להיות שתיהן כרם, והוא שיהיה ביניהן פחות מ-8. דרך לרבים היא שביל שרבים עוברים בו, בניגוד לדרך הרבים, שהיא רחבה 16 אמה, וברוחב כזה השורות אינן מצטרפות. הלכה ו' נטע שורה אחת בארץ ושורה אחת במדרגה, אם גבוהה מדרגה מן הארץ 10 טפחים, אין מצטרפות, פחות מכאן מצטרפות. הלכה זין, הנוטע 5 גפנים, 2 כנגד 2 ו1 יוצאה כזנב, הרי זה נקרא כרם קטן, וצריך להרחיק מהן 400 לכל רוח, שניתן לראות את הגפן החמישית כמשלימה של 2 השורות, והרן כ2 שורות שבכל אחת 3 גפנים. אבל אם נטען 2 כנגד 2 ו1 באמצע, או 3 בשורה זו ו2 כנגדן בשורה שנייה, אינן כרם, ואינו מרחיק מהן אלא 6 טפחים לכל רוח. הלכה ח', כרם שחרב, כרם ששטחו גדול מאוד ונעקור ממנו הרבה גפנים, באופן שנשארו בו שטחים גדולים ריקים, אם יש בו ללקט 10 גפנים לכל בית שאה, אם ניתן למצוא 10 גפנים בשטח הראוי לזריעת שאה חיטים, כ-625 מטר מרובע, ויהיו נטועות 2 כנגד 2 ו-1 יוצאה זנב, כדלאל הלכה הקודמת, או יש בו לכוון 3 כנגד 3, שניתן למצוא 6 גפנים בשטח בית שאה, הרי זה נקרא כרם דל, כרם שיש בו מעט גפנים יחסית לשטחו, ולמרות זאת חל על כל השטח דין כרם, ואסור לזרוע בכולו. הלכת את כרם שאינו נטוע שורות שורות אלא מעורבב, אם יש בו לכוון 2 כנגד 3, שניתן למצוא בו 3 גפנים שנטועות במקביל לשתי גפנים, כך ש5 הגפנים יוצרות כאין 2 שורות, הרי זה כרם, ואם לאו אינו כרם, אלא דיו להחיק 6 טפחים מכל גפן וגפן וזורע. הלכה י' היו העיקרין מכוונין, גזעי הגפנים נטועים במקביל, והנוף, הענפים והעלים אינו מכוון, הרי זה כרם. הנוף מכוון והעיקר אינו מכוון, אינו כרם. היו דקות, גפנים בעלות גזע דק ואינן מכוונות, אהבו, נעשו אבות והרן מכוונות, הרי זה כרם. כיצד יודע אם מכוונות הן? מביא חוט המידה ומותח מזו לזו, כדי לבדוק אם 3 גפנים נמצאות בשורה אחת, שאם כולן נוגעות בחוט המתוח, הרי זו שורה. הלכה י' א', כרם שחרב באמצעו ונשאר שלם מכל סביביו, אם יש בקרחת שבאמצעו 16 אמה, הרי זה מרחיק מקרי הגפנים 4 אמות לכל רוח, וזורע באמצע הקרחת, ואם אין בה 16 אמה, הרי זה לא יביא זרע לשם, שכאשר אין 4 אמות פנויות מכל צד של הגפנים, הרי מקום זה בטל אל הכרם, שמקום שאין בו 4 אמות אין לו חשיבות עצמאית, ואם הביא, הועיל והרחיק 4 אמות לכל רוח מן הגפנים של כרם, הרי זה לא קידש. הלכה י"ב, וכן מקום שנשאר פנוי בלא גפנים בין סוף הכרם ובין הגדר שלו, והוא נקרא מחול הכרם, כלומר שטח שמוכלים ומבטרים על זריעתו, ויש מפרשים השטח שמסביב לכרם, אם יש בו 12 אמה, מרחיק מן הגפנים 4 אמות וזורע את השאר. הלכה י"ג, היה בו פחות מ-12 אמה, לא יביא זרע לשם, מכיוון שנהוג שלא לזרוע בארבע אמות הסמוכים לגדר, ובארבע אמות הסמוכים לגפנים אסור לזרוע, נמצא שנשאר לו שטח של פחות מארבע אמות לזריעה, ושטח כזה אין לו חשיבות. ואם הביא, הועיל והרחיק 4 אמות, הרי זה לא קידש. במה דברים אמורים? בכרם גדול, אבל כרם קטן אין לו מחול, אלא מרחיק 4 אמות, מסוף הגפנים וזורע עד הגדר, וכן כרם גדול שהיה בין כל שורה ושורה 800 או יותר, אין לו מחול, שהרי מותר לזרוע בו בין השורות כדלאל הלכה ג', וכל שכן שאין לאסור סביבו. הלכה י"ד, היה הגדר המקיף את הכרם פחות מ10 טפחים, או שהיה גובהו 10 טפחים ואין בו רוחב 4 טפחים, אין לו מחול. אלא מרחיק מסוף הגפנים 400 וזורע עד המחיצה, אפילו היה בין הגפנים ובין המחיצה 400 ומחצה, זורע את חצי האמה. הלכת את וב, גדר שהוא גבוה 10 טפחים, וכן חריץ, תעלה, שהוא עמוק 10 טפחים ורחב 4, הרי זה מותר ליטה כרם בצידו מכאן, וירקות בצידו מכאן, אפילו מחיצה של קנים, אם אין בין קנה לחברו 3 טפחים, שכל פחות מ3 טפחים נחשב כמחובר, הרי זו מבדלת בין הכרם והירק כגדר. הלכת את זין, גדר המבדיל בין כרם וירק שנפרץ עד 10 אמות, הרי זה כפתח ומותר, הייתה פרצה יותר מ-10, כנגד הפרצה אסור, עד שהרחיק מן הגפנים כשיעור. נפרצו בו פרצות רבות וכל פרצה פחות מ-10 אמות, אם היה עומד השטח שנשאר מגודר כפרוץ, הרי זה מותר, וכאילו אין שם פרצה. היה פרוץ מרובה על העומד, לא יזרע כנגד כל המקומות הפרוצים, עד שירחיק כשיעור. הלכה י"ז, מחיצת הכרם שמבדילה בין הכרם לבין תבואה או ירקות שנפרצה, אומרים לו בית דין גדור, גדרה ונפרצה, אומרים לו גדור. נתייאש ממנה ולא גדרה, כלומר התייאש מלגדור אותה שוב והשיח דעתו מכך, הרי זה קידש, אם גדל בחצי אחוז, ואם עסוק בתיקון הפרצה, לא קידש, אפילו הוא גדל בחצי אחוז לפני שסיים התיקון. הלכה י"ח, בית שהיה חציו מקורה עם תקרה וחציו אינו מקורה, וגפנים נטועים בצד זה, מותר לזרוע ירקות בצד האחר, שהרי פי תקרה כאילו ירד וסתם ונעשה ביניהן כמחיצה. הקצה של התקרה נחשב כיוצר מחיצה מתחתיו ומבדיל בין שני חלקי הבית. לפיכך, אם ישווה את קירויו, אם ישלים את התקרה על פני כולו, אסור. הלכה י"ט, חצר קטנה שנפרצה במלואה לגדולה, והיו גפנים בגדולה, כלומר הדופן המשותפת לשתי החצרות נפרצה לגמרי, ונמצא שחצר הקטנה פתוחה כולה לגדולה ונחשבת חלק ממנה, ואילו החצר הגדולה מובדלת מהקטנה במחיצה, אסור לזרוע בקטנה, ואם זרע, הזרעים אסורים כדין זורע בכרם, והגפנים מותרות שהן מובדלות מהזרע במחיצה. היו גפנים בקטנה מותר לזרוע בגדולה שאין לה גדולה דין כרם, הואיל ויש לה גדולה פסין מכאן ומכאן, חלקי דופן משני צדדי הפרצה, הרי מובדלת מן הקטנה ואין הקטנה מובדלת מן הגדולה. הלכה כף, חריץ שהוא עובר בכרם, עמוק 10 ורחב 4, אם היה מפולש מראש הכרם ועד ראשו, חוצה את כל הכרם, הרי זה נראה כבין שני הכרמים, ומותר לזרוע בתוכו, שאינו חלק מהכרם, וגם אין צורך להרחיק מהגפנים, לפי שגובה החריץ דינו כמחיצה, ובלבד שלא יהיו הגפנים מסככים עליו כמו שבארנו לעיל, בפרק השישי הלכה י"א, ואם לא היה מפולש, הרי הוא כגעת שבאמצע הכרם כמקום דריכת הענבים, שאף על פי שהיא עמוקה 10 ורחבה 4 או יותר, אסור לזרוע בתוכה, אלא אם כן היה בקרחת 16 אמה, כדלעיל בהלכה י"א. הלכה כ"א, שביל שבין שני הכרמים, הרי הוא ככרם שחרב ממצאו, כמבואר לעיל בהלכה י"א, אם יש ביניהן 16 אמה, מרחיק מזה 400 ומזה 400 וזורע את המותר, ואם היה פחות מכאן, לא יביא זרע לשם. הלכה כ"ב, שומרה שבכרם, מבנה הוטל מוגבה המשמש לישיבת שומר הכרם, אם גבוהה 10 או רחבה 4, מותר לזרוע בראשה ירק, מכיוון שנחשבת רשות בפני עצמה, ובלבד שלא יהיו 10 רגים נוגעים בה, כדי שלא ייראה ירק בתוך הכרם מלמעלה. במה דברים אמורים? במרובעת. אבל אם הייתה שומרה עגולה, צריכה שיהיה בתוכה חלל 4 טפחים, כלומר שקוטר השומרה יהיה מספיק גדול, כך שיהיה אפשר לרבע בתוכו שטח של 4 טפחים על 4 טפחים, כדי שתהיה מופלגת מן הארץ, ששומרה עגולה ניכרת כרשות עצמאית רק אם יש בה קוטר כזה. וצריכה אפר על ראשה מלמעלה 3 טפחים. בשומרה עגולה יש חומרה נוספת, שאין יותר לזרוע על הגג שלה, אלא אם היה עליה אפר בגובה 3 טפחים. הלכה כ"ג, הבית שבכרם, סככה שעושים לצמחים להגן עליהם מפני הגשם או השרב, אם היה יותר מ3 טפחים על 3 טפחים, וכן 3 טפחים בדיוק, זורעין בתוכו ירק, אף על פי שהסככה קטנה מאוד ואינה נחשבת רשות עצמאית לעניין זריעה על גבה, מכל מקום זורעין בתוכה כיוון שהירק מכוסה מכל צדדיו, ואם היה פחות מ3 על 3, הרי הוא כסתום ואין זורעין בתוכו. הלכה כ"ד, גפן יחידית שהייתה נטועה בתוך הנקע, גומה לקיבוץ המים, או בתוך החריץ, מרחיק ממנה שישה ספחים לכל רוח, וזורע את כל החריץ, כדרך שעושה במישור. ואם היה עמוק 10 והיה רוחב שפת החריץ, פתח החריץ בקרקע, 4, אסור לזרוע בתוכו, אף על פי שירחיק 6, מכיוון שחריץ בגודל כזה יש לו חשיבות עצמאית, ונראה כמקום שנעשה במיוחד עבור הגפן. הלכה קפה אומר רמב״ם, וכן גפן יחידית שהייתה מוקפת גדר גבוה 10 ורחב 4, לא יזרע בכל המחיצה, בכל השטח המגודר, ואף על פי שירחיק 6, והטעם כמובן בהלכה הקודמת, ואם ירחיק 6 וזרע לא קידש, מכיוון שמהתורה מספיק להרחיק 6 טפחים, וכמה ירחיק לכתחילה ויזרע? 400 לכל רוח, ואחר כך יזרע שאר החריץ או שאר המקום המוקף גדר. עד כאן מהשיעורי מי ברמב״ם בספר זרעים בלכות כליים בפרק השביעי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם מימי ואנחנו עוסקים בספר זרעים בלכות כליים בפרק השמיני ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הגפנים שגדלו כבריאתן, כבריאתן כטבען, והרי השריגין, זמורות דקות שלהן והשקולות מושלחין על הארץ, הן הנקראין קרם. אבל עושה כמו מיטה או סבכה גדולה, כן פרגולה מעל הארץ, כדי שיהיו השריגים והאשכולות נסמכים עליה, והגביע נוף הגפנים מעל הארץ על אותה מיטה והדלה אותן, הרי זה נקרא אריס. ואותן הקנים וכיוצא בהן שעשה מהן מיטה או סבכה והדלה עליהן את נוף הגפן, הן הנקראין הפיפיירות, ודינין אחרים יש באריס. הלכה ב' על נוטע שורה אחת של 5 גפנים או יותר וארסן, כלומר גדלה את הזמורות ועשה מהן אריס, על גבי כותל שגבוה 10 טפחים וכיוצא בו, או שנטען בצד חריץ עמוק 10 ורחב 4, וישין את הזמורות על קיר החריץ תעלה, הרי אלו נקראין אריס, וצריך להרחיק מן האריס 4 עמוד ואחר כך יזרע, כדי שמרחיק מן הכרם. אף על פי שהאריס מורכב משורה אחת של גפנים, ובכרם דין שורת גפנים היא כגפן יחידית שמרחיק ממנה 6 טפחים, באריס הדין חמור יותר מפני שזמורותם מתפשטות יותר, ולכן מרחיק 4 עמוד כפי שמרחיק מכרם. הלכה ג' ומאחן מודדין, מניכר הגדר שהרסן עליו, כלומר, אם רוצה לזרוע מאחורי הגדר, צריך להרחיק 400 מהגדר, וכן אם רוצה לזרוע בצד של הגפנים, מרחיק מהן 400 וכמבואר בסמוך. כיצד? ירחיק את השורה של גפנים מן הכותל עמה, ונמצא יעריס מן הגפנים ולכותל, כלומר, כל השטח מהגפנים לכותל הוא יעריס, מודד מן הכותל 400 וזורע, ונמצא בין הזרע או בין עיקרי הגפנים 500, ואם בא לזרוע מצידי הגפנים, מרחיק מעיקרי הגפנים 400, שנמצא רחוק מן הכותל 500, ועל דרך זו דנין בכל אריס. הלכה ד', אחד הבונה את הגדר ואחר כך נטע, או שנטע ואחר כך בנה הגדר, או איל וארסן, הרי זה אריס. נהרס הגדר, או שהתמעט גובעה מעשרה טפחים, או נסתה מחריץ, אין כאן אריס, אלא כל השורה כגפנים יחידים. הלכה ה', אריס שחרב אמצעו, כגון שהיו 11 גפנים נטועות בשורה, והגפן האמצעית נעקרה יחד עם פיסת הגדר שעליה נשענה, ונשתערו בו 5 גפנים בצד הגדר מכאן, וחמש גפנים בצד הגדר האחר מכנגדן, זהו הנקרא פסקי האריס. אם יש ביניהן 8 עמות ואחד מ-60 באמה, הרי זה מרחיק מכל שורה 6 טפחים וזורע, כלומר יכול לזרוע בשטח החרב שבין האריסים, לאחר שהרחיק מכל קצה 6 טפחים, שכן בצד האריס מספיק להרחיק 6 טפחים, והוא שלא יזרע תחת הפיפיירות כמו שבארנו לעיל בפרק ו' הלכה י"ב. הלכה ו' היה ביניהן 8 עמות בצמצום, בדיוק, הרי זה לא יביא זרע לשם, ואם זרה, הועיל והחיק מכל שורה ושורה שישה טפחים, הרי זה לא קידש. ואם אין שם גדר, שחרבה הגדר לגמרי, מרחיק שישה טפחים מכל שורה וזורע, שאין כאן לא אריס ולא פסקי אריס. ששורת גפנים ללא גדר דינה כגפנים יחידות. חזר ובנה הגדר, חזר אריס למקומו, וחזרו פסקי אריס למקומן. הלכה זין, גינה קטנה שהיא מוקפת גדר והרס את הגפנים סביב לה מבחוץ על כל קטליה, ומדובר שבכל כותל יש פחות מחמש גפנים, שהרי הגינה קטנה, ונמצא שאין כאן דין אריס ממש, אלא רק נראה כאריס. אם יש בה מלוא בוצר וסלו מכאן, ומלוא בוצר וסלו מכאן, כלומר אם יש בכל צד מצדדי הגינה מקום לעמידת אדם שכותף ענבים, ומקום להנחת הסל שלו, ונשאר באמצע הגינה מקום נוסף, הועיל והיא מוקפת גדר, זורעין בתוכה ירקות, ואם אין בה כשיעור הזה, אין זורעין בתוכה, מפני שנראה הכל כאריס אחד וירק בתוכו. הלכה אחת, גפנים שיהיו זרועין במדרגה גבוהה, והאריס שלהן יוצא ומסכך על השדה, כלומר הגפנים נטועות בקרקע שגבוהה מהשדה, וענפיהן מתפשטים על גבי האריס, ומסכחים על שטח מתוך השדה, אם עומד בארץ ובוצר את כולו, כלומר אם ניתן לקטוף את ענבי האריס כשעומדים על הקרקע מתחת לאריס, רואים כל המקום שתחת האריס כאילו הוא מקום עיקרי הגפנים, ועושר 400 בשדה לכל רוח משפת האריס, כלומר חכמים הצריכו להרחיק 400 מקצה השטח שהאריס מסכך עליו, כשם שצריך להרחיק 400 ממקום צמיחת הגפנים, כיוון ששטח זה נראה כשטח המיוחד לגפנים. ואם אינו יכול לבצור עד שיעלה במדרגה או בסולם, אין אסור לזרוע אלא תחת האריס בלבד, כשם שאסור לזרוע תחת שריגים שיוצאים מן הגפן. הלכה תת, שני קטלים הסמוכים זה לזה והגפנים נטועים בזווית ביניהן, שנקודת המפגש ביניהם יוצרת זווית ושורת הגפנים מתחילה מהזווית, והאריס יוצא עם הקטלים מתוך הקרן וחלה, האריס שעליו מודלות הגפנים נמשך מנקודת המפגש של הקטלים ומתרחק מהם עד הנקודה מסוימת וחלה, ואז חוזר ומתקרב לאחד הקטלים באופן שהאריס נראה כצורת משולש ומודלה על אחד הקטלים. מרחיק מעיקרי הגפנים כשיעור וזורע במקום הקלה שאין עליו אריס. כלומר לאחר שהרחיק כשיעור רשאי לזרוע בין קצה החכה לבין הכותל הפנוי, שהכותל הפנוי אינו חלק מהאריס. ואף על פי שהזרע מכוון בין שני הקטלים שביניהן האריס, הועיל והרחיק השיעור, הרי זה זורע בין הקטלים. הלכה י' גפן שעלה העץ שלה מן הארץ מעט, ואחר כך נעקם ונמשך על הארץ, וחזר ועלה כמו הרכובה, כשמודדין בין הגפן ובין הזרע שישה טפחים, בגפן יחידית, או 400 בקרם או אריס, אין מודדין אלא מסוף הרכובה, לא מעיקר הגפן הראשון. כלומר, אם רוצה לזרוע סמוך למקום שבו הגזע חוזר לצמוח כלפי מעלה, סוף הרכובה, צריך להרחיק ממנו כשיעור, ולא די בכך שיש מחק כשיעור מהמקום שבו הגזע יוצא מהאדמה, עיקר הגפן הראשון. כיוון שסוף הרכובה נראה כמקום צמיחת הגפן, ולגבי החכה מעיקר הגפן הראשון כבר התבהר לעיל בפרק השישי בדין גפן מוברכת שאם העיקר נראה צריך להרחיק ממנו. הלכה י' א', כבר בארנו לעיל בפרק ו' הלכה י' א', שאף על פי שמרחיק בין הזרע והגפנים כשיעור, צריך להיזהר שלא תסכך הגפן על הירק או יסכך הירק על הגפן. זרה ירק או תבועה וצמחה ואחר כך סיכך עליה את הגפן, הקשין, הגבעולין, מותרין, מכיוון שזרען ביתר וגדלו ביתר, והדגן, יבול שצמח לאחר שסיכך את הגפן, ידלק, ישרף. היו שורשי הכרם יוצאים לתוך הארבע אמות שבין הכרם והתבועה, יעקור. היו שורשי התבועה יוצאים לתוך הארבע אמות, מותר, כי שורשי התבועה אינם כלאיים בכרם, לפי שאינם זרע, ובתורה נאמר, לא תזרע כרמך כלאיים. הלכה י"ב, כל ההרחקות והשיעורים האמורים בכלאיים, בהמה בת שישה טפחים שוחקת. שישה טפחים כ-48 סנטימטר, שוחקת מרווחת, שמוסיפים לכל המה סנטימטר נוסף, ולא יצמצם במידות הכלאיים, שאין מצמצמין אלא להחמיר. הלכה י"ג, כל השיעורים האלו שמרחיק בין הגפנים והתבועה או הירק, אינן אלא בארץ ישראל או בסוריה, ארצות שכבש דוד המלך, שבדברים מסוימים דינן כארץ ישראל, אבל בחוץ אל הארץ מותר לזרוע בצד הגפנים בתוך הכרם לכתחילה, ולא אסור בחוץ אל הארץ אלא לזרוע שני מיני ירק או תבועה עם החרצן במפולת יד, כלומר עם גרעין הענב בבת אחת, שבזריעה כזו בארץ ישראל לוקה. ואם אמר לתינוק גוי לזרוע לו בחוץ אל הארץ מותר, אבל לא יאמר לגוי גדול שלא יתחלף בישראל. הלכה י"ד אומר הרמב״ם, ואף על פי שמותר לזרוע ירק בצד הכרם בחוץ אל הארץ, לכתחילה מותר לזרוע בחוץ אל הארץ ירק בצד הכרם כמבואר לעיל, הרי אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה ואפילו בחוץ אל הארץ, והוא שיראה אותו לוקט ומוכר. כלומר, האיסור הוא רק במקרה שהקונה ראה את המוכר, כותף את הירק מצידי הכרם. אבל ספקו מותר, כמו שביארנו במאכלות אסורות, בפרק י' הלכה י' י' ב'. השולחן ערוך העתיק את לשון הרמב״ם, ובכסף משנה פירש שהרמב״ם מוסר אפילו ירק שיש לגביו ידיעה ודאית שנזרע בהיתר ולא במפולת יד. אולם הרמ"א כתב כדברי הראש, כמובא בביאור, שאם ידוע שנזרע בהיתר, מותר. והוסיף שנהגו להקל בכל הירקות הנמצאים זרועים בצד הכרמים בחוץ לארץ, מכיוון שבדרך כלל ירקות אלו נזרעים בהיתר. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים הלכות כלאיים בפרק השמיני. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.